מצרים, משטרו של עבד אל פתח א-סיסי ממוקד מאוד בחיזוק הביטחון והכלכלה של המדינה המצרית שספגה זעזועים רבים בשנים האחרונות, אבל לצד המאבק במתנגדי המשטר והלחימה בטרור והמאמץ לשפר את המצב הכלכלי, המשטר המצרי מנסה גם לבנות מחדש את הזהות הלאומית, זהותם של המצרים. מחקר חדש שהתפרסם במכון שופך אור על האמצעים והמאמצים שמקדיש המשטר בנושא הזה, וכדי להבין את העניין לעומקו, עמנו שני המחברים, דוקטור אופיר וינטר ואסף שילוח, שלום משניכם.
שלום.
נתחיל בבסיס של העניין. מה הם הקווים לדמותו של האדם המצרי החדש, כפי שמשתקף במהלכי משטרו של עבד אל פתח א-סיסי?
כן, אז אתה יודע, כל תלמיד לתואר ראשון במזרח תיכון, יודע שמאז ראשית התקופה המודרנית, הזהות המצרית זה נושא לפולמוס, שיש שני מחנות עיקרים. מחנה אחד שהרבה פעמים קוראים לו מחנה על מצרי, טוען שמצרים היא חלק מקולקטיבים רחבים יותר. אם זה הקולקטיב הערבי, כמו שנאסר אמר, וקרא לאחדות ערבית, אם זה הקולקטיב האסלאמי, כשהאחים המוסלמים רואים את מצרים כחלק מאומת האסלאם. יש מחנה שני שהוא המחנה הלאומי המצרי, שרואה את עיקר האינטרסים של מצרים בתוך עמק הנילוס, ודוגמה טובה לכך זה היה סדאת, שהסיסמה שלו הייתה מצרים תחילה, והחזיר את מצרים לעצמה, לנושאים שמעניינים אותה. איפה סיסי עומד בסקאלה הזאת? אז הוא נמצא במקום די מעניין. הוא מנהל קמפיין שיש לו שני נדבכים. נדבך אחד הוא נדבך שלילי, שאומר, אנחנו קודם כל לא איסלאמיסטים. אנחנו לא נותנים עדיפות לזהות האיסלאמית במארג הזה שנקרא המצרי, אלא יש לנו משהו מגוון יותר. יותר מזה אני אגיד, כל אני, כשאתה בונה זהות, יש את האני ויש את האחר. היום האחר העיקרי שמולו מובנית הזהות המצרית הוא האיסלאמיסט. בנוסף לזה, במצרים של היום, גם הערבי הוא לא הגמוני. אתה יכול למצוא היום מאמרים במצרים שקוראים, למשל, להחזיר את השם של מצרים למצרים. היום השם של מצרים זה הרפובליקה הערבית של מצרים. או שאומרים שאנחנו צריכים לשנות את הדגל של מצרים, כדי שלא יהיה יותר מדי דומה לדגל של שאר מדינות ערב, וייצג את הייחודיות המצרית. אז זה הנדבך אחד, מה המצרי הוא לא. הוא לא רק ערבי והוא לא רק אסלאמי. אז מה הוא כן? וכאן זה באמת חידוש של החודשים האחרונים, שאנחנו מצביעים עליו במחקר. המצרי הוא פסיפס של זהויות. כשהמשטר אימץ בפורום הצעירים העולמי האחרון שנערך בנובמבר 2018, את הבניית הזהות שהציע אינטלקטואל קופטי בשם מילד חנה, שטען כבר ב-1990, הוא נפטר ב-2013, שהאישיות המצרית מורכבת משבעה נדבכים. ערבי ואיסלאמי, כן, אבל גם ים תיכוני, קופטי, אפריקאי, פרעוני ויווני רומי. זה בהחלט מהלך מאוד נועז. קודם כל, לעצב הגדרת זהות מצרית שעיצב אותה אינטלקטואל קופטי, ודבר שני, להגדיר את הערביות והאסלאם כשני נדבכים שהם שווים במעמד מבחינה היררכית לנדבכים נוספים, ושאין להם איזושהי עדיפות בתוך הגדרת הזהות המצרית. זה לא מובן מאליו.
אסף, ממה שאופיר אומר, ברור לחלוטין שהמשטר המצרי מאמץ רעיון איך נאמר, נובע מתפיסה של מיעוט במצרים, של המיעוט הקופטי, שאומנם אנחנו יודעים עליו שהוא רואה בעצמו כסוג של צאצא של המצרים הקדמונים, ובכל זאת, בדיוק, ובכל זאת, הכיצד זה סיסי מעז להפוך את זה לנחלת הכלל, ולמעשה לעצב מחדש את הדמות של המצרי הכללי ברוח הזאת של החשיבה הקופטית. באיזה אמצעים הוא פועל כדי לשווק את הרעיונות האלה?
הדבר העיקרי שהמשטר עושה הוא בעצם משתמש בשליטה שיש לו על התקשורת המצרית, בעיתונות הממסדית, והוא יוצא פשוט בקמפיין של, קמפיין של עיסוק בזהות המצרית החדשה, של הצורך לבנות אותה, של הצורך להציג אותה כמו שאופיר דיבר כאנטיטזה לאסלאמיסטים הבוגדים, שסיטו את מצרים מהדרך האמיתית שהיא אמורה להיות בה. כלומר, הטענה היא שהאסלאמיסטים בעצם לקחו את הזהות המצרית ונתנו לה איזושהי עדיפות, ועכשיו זה הזמן לתקן ולהחזיר. עכשיו, חוץ מזה, הוא כמובן עושה את זה ועידות צעירים שהיו בחודשים האחרונים. הייתה ביולי ועידת צעירים שהנושא של הזהות התחיל לעלות לראשונה, ובתחילת נובמבר היה את פורום הצעירים העולמי, שזה גוף שסיסי, בעצם שהמשטר מצרי הקים, והלב של הפורום הזה היה שיבת עמודי הזהות של מילת חנה. כלומר, כל העיסוק בוועידה הזאת היה מוקדש לכל העמודים האלה, וככה הם התחילו להציג את מצרים בכל אחת מהתקופות, ואיך כל תקופה תרמה לזהות המצרית כמו שהיא היום. ובנוסף, הם מדברים על זה שיהיה להם כל מיני שינוי בתוכניות לימודים, ובכלל, אבל זה אנחנו צריכים לבחון לאורך זמן, לראות עד כמה הם באמת יישמו את זה.
ברור. אופיר, בעצם בעשותו כך, אם אני מבין נכון, המשטר המצרי עומד בפני אתגר די גדול, שכן במצרים, כידוע, יש מוסדות שמשווקים למשל את האסלאם, לא רק עבור המצרים, אלא לכל העולם הערבי, בראש ובראשונה מוסד אל-אזהר. ובכלל, מוסדות עתיקים, שהם חלק אולי גם מהלגיטימציה של המשטר, לפחות עד הדור הזה. איך מתמודד המשטר עם האתגרים הללו?
כן, צריך להגיד שהזהות המצרית, אנחנו צריכים קודם כל לחזור ולהבין מה זה המשטר הזה שיש לנו כאן היום. זה משטר שנולד ביוני 2013, אחרי הדחתם של האחים המוסלמים. כשמי הדיח את האחים המוסלמים? היה שם ערב רב של כוחות, שלא היה ביניהם איזשהו מחנה אידיאולוגי רעיוני משותף ברור. היו שם אנשי צבא לשעבר או בהווה, היו שם ליברלים, היו שם סלפים, והדבר העיקרי שייחד אותם זה קודם כל ההתנגדות לאחים המוסלמים, אם אנחנו חוזרים לאותו מרכיב שלילי. וכאן הייתה הטענה שהמשטר הוא המגן של הזהות של מצרים, הוא זה שמחזיר את מצרים לתושביה, מפני אלה שמנסים לחטוף אותה זהות של מצרים, ולהוות אותה, ולקחת אותה למקומות שמשרתים אינטרסים של כוחות זרים למצרים, חיצוניים למצרים. אבל ככל שעברו השנים, ואנחנו כבר מדברים על משטר שנמצא כחמש שנים בשלטון, המשטר היה צריך גם לגבש איזשהו עתיד וחזון חיובי למצרים, שכולל בין היתר רפורמות כלכליות, כולל פרויקטים שאפתניים בתחום הכלכלי ובתחומי הפיתוח. וכאן עלתה הקריאה לבנות אדם מצרי חדש, שהאדם המצרי החדש, או אפשר להגיד אפילו הצעיר המצרי החדש, כי אסף הזכיר כאן יפה את ועידות הצעירים, הוא אנטיטזה לצעיר של כיכר תחריר. זה צעיר שמשתף פעולה עם מאמצי הפיתוח של המשטר. זה צעיר קונפורמי, נאמן למשטר ולא מכביד על המשטר, או מוסיף עליו איזשהו עול נוסף. וכמובן, המצרי החדש הזה גם נושא את שבעת עמודי הזהות שאותם הזכרנו, כשהרעיון הזה שיש לנו שבעה עמודים, זה משהו שעוזר לכל מצרי להרגיש שהוא יכול להיות חלק מקורת הגג הרחבה הזאת. ויש כאן גם פונקציה בינלאומית שצריך להזכיר אותה. הרעיון הזה שמצרים היא הכל, היא נקודת מפגש בין יבשות, בין דתות, בין תרבויות, זה גם משהו שעוזר לשווק את מצרים כלפי חוץ כמדינה מכילה, קוסמופוליטית, אפילו פלורליסטית כמו שהם רוצים שיראו אותה בעולם. ואכן, כמו שאמרת, גם כל אחד מעמודי הזהות האלה יש לו גם מסרים פרטניים. הזכרת את אל-אזהר, אז כאן האסלאם כן נמצא כחלק מהזהות המצרית, אבל זה לא האסלאם של האסלאמיסטים, אלא זה אסלאם מתון, מתחבר למאמצים של חידוש השיח הדתי שיש היום במצרים, של מאבק בקיצוניות, איזושהי אלטרנטיבה שמצרים מציעה לעולם כולו.
ברור. דיברנו עד עכשיו על המסרים שמשווק המשטר, על האמצעים שבהם הוא משתמש, על המניעים כפי שאופיר הסביר עכשיו, ועכשיו אנחנו ננסה להעריך בזהירות איך הדבר הזה מתקבל בדעת הקהל המצרית, ובכלל, מה הסיכויים, ככל שכחוקרים אפשר להעריך, שהדבר הזה יוטמע ויעזור למשטר להשיג את יעדיו.
תראה, קודם כל באמת צריך לומר שקשה מאוד להבין עד כמה העניין הזה מתקבל, בכל זאת בתור מישהו שהוא לא גר במצרים, בתור חוקרים שהם לא גרים במצרים, ולכן אנחנו ניסינו לעקוב אחרי כל מיני אמצעי תקשורת, וכאלה פחות רשמיים.
למשל, הפורום של הצעירים שהתקיים שם באחרונה.
וגם הפורום של הצעירים והכל, אבל בגדול אני חושב שהאתגר קודם כל, האתגר המשמעותי של המשטר זה העובדה שבניגוד למשטרים קודמים במצרים, שהיו צריכים לבנות את האדם המצרי, אולי בהיבט הערבי, אולי בהיבט האיסלאמיסטי, כמו שהאחים המוסלמים ניסו לעשות יותר, אז המשטר היום הוא מתמודד עם... עם זה שכבר אין לו מונופול מוחלט על התקשורת. כלומר, יש אינטרנט, הצעירים חשופים לעוד רעיונות, יש רעיונות מתחרים, האחים המוסלמים שלכאורה הוא מנסה להציג את האנטיטזה אליהם, הם לא נעלמו מהמפה הפוליטית, הם עדיין קיימים במצרים, הם עדיין, גם אם הם נרדפים ומדוכאים, עדיין יש להם איזושהי תמיכה בציבור. והעניין השני זה ש... בסופו של דבר, כמו שאופיר אמר, חלק מהעניין זה לנסות לרתום את הצעירים לרפורמות הכלכליות של מצרים, כדי שיהיה עתיד יותר טוב למצרים. באיזשהו מקום, כל המהלך הזה הוא גם תלוי בזה שהם באמת יצליחו להביא את הרפורמות הכלכליות האלה, להביא את השיפור הכלכלי וככה לרתום. בלי שיהיה להם איזשהו שיפור כלכלי, הם מאוד יתקשו לחבר את הזהות המורכבת, העובדת בשביל מצרים, כל מה ש... כלומר, כי אנשים התחילו לשאול, למה לעבוד בשביל מצרים כשאני לא באמת מקבל משהו בתמורה?
אז לא מספיק להציג את ה... תפיסה החדשה של הזהות, צריך לתת גם תמריצים, כמו שאתה אומר, בשביל שאנשים יהיו מוכנים בכלל לשתף פעולה עם הרעיונות החדשים של המשטר.
כלומר, אתה צריך, כל הרעיון הוא לרתום את האנשים, ואם הם לא יראו שיש לזה סיכוי, אז המשטר נמצא בבעיה.
ברור. תגידו, מה לדעתכם יכולה להיות ההשפעה של הטמעת רעיונות כאלה בקרב המצרים, בתרבות המצרית, כולל בתרבות הפופולרית, על היחסים עם ישראל, אם בכלל?
אז יש כמה, קודם כל צריך להגיד, זה סיפור פנים מצרי. זה יותר מאשר סיפור מצרי ישראלי, זה סיפור פנים מצרי. חייבים להדגיש את זה, אבל כן יש כמה השלכות אפשריות. דבר ראשון, כבר הזכרנו, ישראל והציונות הם כבר לא האחר העיקרי במצרים. היא עדיין אחר, ישראל היא עדיין אחר, אבל לא העיקרי. דבר שני, כשאנחנו מדברים על כל מעגלי הזהות שהזכרנו, במיוחד הים תיכוני, אנחנו פתאום יכולים לראות את ישראל כשותפה. לחלק ממעגלי הזהות המצרים, וזה מתחבר יפה גם לשיתופי פעולה שכבר קורים באופן מעשי, למשל בתחום הגז והאנרגיה. זה לא בא על חשבון הסולידריות של מצרים עם הפלסטינים ועם על בסיס של ערביות ואיסלאם, אבל זה כן משהו שיכול לתת תמונה רחבה יותר. דבר אחרון שאולי אפשר לקחת, שאני יכול לקחת מכאן, זה המסרים של הסובלנות הבין דתית. שנוגעים במצרים היום גם ביהדות. למשל, בפורום הצעירים העולמי שהזכרנו, היה סרט שראו בו את מצרים כנקודת מפגש בין דתית, ובין היתר את בית הכנסת אבן עזרא בקהיר ואת המנורה. שר הארכיאולוגיה המצרי הסביר לפני כמה שבועות שהוא משקיע כסף בשיפוץ בתי כנסת במצרים, כי היהדות היא חלק מהמורשת של מצרים, והיא מהווה... חלק מהמורשת בדיוק באותו מעמד כמו הפרעוניות, האסלאם והערביות. זה שיח חדש, שיש בו איזשהו פוטנציאל חיובי להכלה של ישראל אולי גם, אבל שוב פעם צריך לראות האם הוא מגובה במעשים, או שזה נשאר כאיזשהו שיח שלא מממש את עצמו גם באופן מעשי, וזה כאן מתחבר גם בכלל לכל הרעיון הזה של הבניית הזהות. יש כאן הרבה פוטנציאל, אבל צריך לראות איך הדברים מתרגמים למעשים בשטח.
אסף, אופיר, תודה רבה לשניכם.